שלום לכולם, לכל המאזינים. בשיעור הקודם התחלנו לעסוק בהלכות סתם, ולמדנו על המצווה לכתוב ספר תורה, מצווה שמצויה בשולחן ערוך יורה דעה, סימן ריש עין. וכפי שאמרנו, בשיעור הנוכחי אנחנו נשארים בסימן הזה, ועוסקים בסוגיה מאוד מאוד מעניינת של מכירת ספרי תורה. אני מכיר את לשון השולחן ערוך שם, בסימן ריש עין, ביורה דעה, מצווה תעשה על כל איש מישראל, לכתוב לו ספר תורה, ואפילו הניחו לו אבותיו ספר תורה, מצווה לכתוב משלו. על כל זה עסקנו בפעם הקודמת. הוא ממשיך השולחן ערוך ואומר, ואינו רשאי למוכרו, אפילו יש לו הרבה ספרי תורה, ומוסיפים, ואפילו אין לו מה לאכול רק על ידי הדחק. ואפילו למכור ישן כדי לקנות חדש, אסור, אבל ללמוד תורה או לישא אישה, מותר למכור. אם כן, כל אדם מישראל חייב לכתוב ספר תורה, ואסור כמעט בשום מצב למכור את אותו ספר תורה. מה פשר האיסור הזה למכור ספר תורה? מדוע אין מוכרים? והאם יש מצבים מסוימים שבהם מותר למכור ספר תורה? זהו הנושא שבו אנחנו עוסקים היום. משתף אתכם המאזינים שבפעם הקודמת שעברתי סדרה כאן, בבית המדרש הזה שלנו, בית המדרש של קשת, בית המדרש הווירטואלי, עסקתי בהלכות צבא, שזהו התחום שבו אני עוסק, וגם את השיעור היום בעצם הנושא הזה, התשובה שבה אנחנו עוסקים היום, זו תשובה שנכתבה בבית מדרשנו ברבנות הצבאית. יש לא מעט ספרי תורה ישנים במצבים שונים, חלקם קשרים, חלקם פסולים, כמו שנסביר עוד מעט, ונדרשנו לא פעם לשאלה הזאת של מכירת ספרי תורה, אבל כאמור, השאלה הזאת יכולה להתעורר בכל קהילה, בכל בית כנסת, כאשר יש כמה וכמה ספרי תורה. ספר תורה הוא מצרך יקר מאוד, אם מוכרים ספר תורה, ניתן לממן שיפוץ של בית הכנסת, ניתן להשתמש לכל מיני צרכים במכירה של ספר תורה, והשאלה כאמור, או לא השאלה, ראינו מקודם בשולחן ערוך, אסור למכור ספרי תורה, אבל השאלה האם בכל זאת יש צדדים שונים שאפשר להקל ולמכור את הספרים. ובכן, הסוגיה ההלכתית. המשנה במסכת מגילה, בדף כ"ה נאמר, שמותר למכור תשמישי קדושה רק אם מעוניינים לעלות, להעלות בקודש. כלל גדול בהרבה סוגיות בהלכה, מעלין בקודש ואין מורידים, ולכן המשנה שמה הולכת ומפרטת את סדרי הקדושה בתשמישי הקדושה למיניהם, אביזרי בית הכנסת, הספרים וכן הלאה, והכלל הקבוע הוא מותר למכור תשמיש קדושה אחד כדי למכור תשמיש קדושה יקר או חשוב ממנו, וכמובן הדרגה העליונה מותר כל דבר למכור כדי לקנות ספר תורה, שהוא כמובן הדבר הקדוש ביותר, שאין קדוש יותר ממנו. הגמרא שם בדף כ"ז במגילה, מסתפקת בדין של מכירת ספרי תורה. כאמור, בפשטות מותר למכור רק כדי להעלות בקודש, ואין מה להעלות בקודש בספרי תורה. ובכל זאת שואלת הגמרא שם בדף כ"ז, ניבאיה להוא, מהו למכור ספר תורה ישן, להיקח בו חדש. כלומר, אין דבר קדוש יותר מספר תורה, אבל האם מותר להחליף ספר בו? מסבירה הגמרא, כיוון דלא מעל אלי אסור, כלומר אין כאן עלייה בקודש, כי סוף סוף היה ספר תורה ונשאר ספר תורה, או דילמה כיוון דלייקה לעלויי, אילויה אחרינה, שפיר דמי. כלומר, אולי כל האיסור הוא להוריד בקודש, למכור ספר תורה כדי לקנות משהו פחות ממנו. כאשר מוכרים ספר ישן תמורת ספר חדש, אמנם לא עלו בקודש, אבל גם לא ירדו בקודש. ואם כן, הגמרא מסתפקת בנושא הזה, ומבקשת לפשוט את הספק ממקורות שונים. ותוך כדי הדיון נאמר שם תשמע, אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן משום רבן שמעון בן גמליאל, לא ימכור אדם ספר תורה ישן, ליקח בו חדש. דוחה הגמרא ואומרת, הטה משום פשיעותה, כי כאמרינן כגון דכתיב ומנח לאפרוקי מי. כלומר, יכול להיות שהברייתא הזאת רומזת לנו לטעם הדין, מדוע אסור למכור ספר תורה ישן, כדי לקנות בו ספר תורה אחר, אומרת הגמרא, משום שיש חשש שתמכור את הספר הישן, בינתיים לא תמצא סופר לספר חדש, ובית הכנסת יזדקק דחוף דחוף לקצת כסף, ובינתיים הכסף יתבזבז על משהו אחר, ונמצא שיש כאן פשיעותה שמכרו את ספר התורה, אבל קנו משהו אחר במקומו. אם כן, יש לדייק מכאן, שאם אין פשיעותה, כלומר שספר התורה החדש כבר מוכן ועומד אצל הסופר, כל מה שצריך זה רק לשלם, אולי במצב כזה אינה חינמי יותר למכור ספר תורה ישן כדי לקנות ספר תורה חדש. כאמור, כל זה בגדר מסע ומתן של הלכה, אבל הגמרא אינה פוסקת באופן חד משמעי, אינה מכריעה את הספק. והרמב״ם בהלכות ספר תורה, פרק י' הלכה ב', הרמב״ם מכריע את הספק בחומרה. הרמב״ם פוסק שאסור למכור ספר תורה ישן כדי לקנות ספר תורה חדש. מדוע הרמב״ם, יש לנו ספקא דדינא בגמרא, מדוע הרמב״ם מכריע לחומרה, כותב הכסף משנה שם, ומשום חומר קדושת ספר תורה, פסקה לחומרה. וכנראה הכסף משנה רומז לנו כאן רמיזה, בדרך כלל כאשר יש ספק בדין, אז ספק דאורייתא לחומרה, ספק דרבנן לכולה. האם האיסור למכור ספר תורה הוא ספק דאורייתא? ככל הנראה לא. ולכן אומר הכסף משנה, מדובר על ספק דרבנן, אבל היות שיש כאן חומר קדושת ספר תורה, הרמב״ם פוסק לחומרה ולא לכולה. כאמור, אם צודק את הרמיזה הזאת, אז באמת יש להבין מדברי הכסף משנה הללו, שהאיסור למכור ספר תורה הוא איסור דרבנן ולא איסור דאורייתא. ובאמת כך ההבנה הרווחת בין האחרונים. אני מקריא למשל משות היכל יצחק של הרב הרצוג, אורח חיים סימן י' זין. כותב הרב הרצוג, דשורש האיסור של מכירה הוא משום זלזול, דנראה כעושה סחורה בספר תורה. כלומר, לא מדובר כאן על דין דאורייתא, אלא רק על גזירת חכמים. מי שמוכר ספר תורה נראה כמזלזל בו, ואסור למכור ספר תורה. כאמור, היות שזלזול בספר תורה על כף המאזניים, הרמב״ם כן פוסק לחומרה שאסור אפילו למכור ישן כדי לקנות חדש. אני כן מזכיר שיש מן האחרונים שנראה מדבריהם שהאיסור הזה של מכירת ספרי תורה יכול להיות מדאורייתא. אני מציין לדברי הפני יהושע במגילה בדף כ"ו, ויש לזה עוד מקורות. כנראה הסיקו מן הגמרא במנחות בדף צדיתת, שזאת סוגיה מרכזית שעוסקת בדין מעלין בקודש ואין מורידים, שהאיסור להוריד בקודש הוא איסור דאורייתא. גם אם זה נכון, ככל הנראה זה לא נוגע לשאלה שלנו, משום שגם אם האיסור להוריד בקודש, למכור ספר תורה ולקנות ספסלים לבית הכנסת, גם אם האיסור הזה הוא איסור דאורייתא, הרי שלמכור ספר תורה כדי לקנות אחר, זה לא יכול להיות דאורייתא, כי כאן אין ירידה בקודש. אמנם אין כאן העלאה בקודש, אין כאן עלייה בקודש, אבל ודאי שאין כאן גם ירידה בקודש, ולכן גם לאותן דעות שמכירת ספר תורה אסורה מדאורייתא, כנראה מכירת ספר תורה כדי לקנות ספר אחר אסורה רק מדי רבנן. על כל פנים, כאמור, הרמב״ם מכריע שאסור למכור ספר תורה ישן כדי לקנות במקומו ספר תורה חדש, ואף שכאמור יש לפלפל וזה לא דין דאורייתא וכדומה, אבל זו ההלכה גם ברמב״ם ובעקבותיו גם בשולחן ערוך, בסימן שלנו יורה דעה סימן ר"א. אלא שבאחרונים מצאנו שני סייגים לפסיקה הזאת שאוסרת למכור ספר תורה ישן תמורת ספר תורה חדש. ראשית, כאמור לאל בברייתא, ראינו שלפחות על פי הבנה אחת בגמרא, כל האיסור למכור ספר תורה ישן תמורת חדש, היא רק מחשש לרשלנות, לפשיעה ברכישה של הספר החדש. הוא באמת רבנו מנוח, שמצוטט גם בכסף משנה על הרמב״ם, גם בבית יוסף, קבע שהטעם הזה כן התקבל להלכה. ולכן לדעת רבנו מנוח, אם באמת ספר התורה החדש עומד מוכן, אין בעיה למכור ישן כדי לקנות חדש. והתז, על השולחן ערוך כאן, מכריע להלכה כדעת רבנו מנוח, ואומר, כך נפסק בספק של הגמרא, התז חוזר לאותה שאלה שהזכרתי לפני רגע, אם זה ספק דאורייתא או דרבנן, והתז כותב, אל השמה מנה בספק זה, כלומר, כאשר הספר החדש כבר מוכן, קיים עלה להקל, דוודאי, אין כאן ספק הדאורייתא, ולמה נחמיר בספק הדגמרא בזה? אומר התז, יש ספק בגמרא, אבל היות שזה לא דין דאורייתא, לא רואה סיבה מיוחדת להחמיר, ולכן התז פוסק, כמו רבנו מנוח, שמותר למכור ספר תורה ישן כדי לקנות חדש, אם באמת הספר החדש כבר עומד מוכן, כך דעת התז. לעומתו השח חולק בתוקף ואומר, פשטות הרמב״ם והשולחן ערוך, שאף פעם אסור למכור ספר תורה ישן כדי להחליף ספר תורה חדש. יתר על כן, בשוט חתם סופר, יורה דעה סימן ריש נון דלת פסק, שאפילו אם הספר החדש הוא ספר מהודר יותר, יש כל מיני הידורים בהלכות סתם, כמו שאמרתי בשיעור הקודם, אנחנו לא ניכנס כאן בשיעורים האלה לעניינים שנוגעים רק לסופרים, אבל ודאי שיש הרבה מה להדר בכתיבת סתם. אומר החתם סופר, לא רק שאסור להחליף ישן בחדש, אלא אפילו ספר פחות מהודר אסור למכור כדי לקנות ספר יותר מהודר, משום שכאמור, זו קדושת ספר תורה וזו קדושת ספר תורה, ולא מוכרים ספר תורה כדי לקנות ספר אחר במקומו. כך כאמור פוסק החתם סופר. אז יש לנו המחלוקת הזאת בין התז לבין השח, וככלל פוסקים רבים הלכו בדעתו של השח המחמיר. אני קורא למשל סיכום של רב משה פיינשטיין בשו"ת אגרות משה, יורה דעה ג' סימן קי"ג. כותב רב מוישה, ואף שהלבוש פסק לכולה, אחד אלי כחשש פשיעותה והסכים לו התז, משום דעה וספק דרבנן. מכל מקום יש להחמיר כדעת השח, שכתב שנראה לו שכן דעת כל הפוסקים, והוא מטעם שיש להחמיר משום כבוד התורה, אף שהאיסור בזה הוא מדי רבנן, וכאמור כך הסכימו האחרונים. אז זו אם כן שאלה אחת לגבי רכישת ספר תורה חדש, כאשר הוא כבר עומד מוכן. שאלה שנייה, שהיא כבר משפיעה ומסבכת יותר את פסיקת ההלכה, קשורה לדיון גדול בראשונים שם, באותה סוגיה במגילה, ובעל המאור, הרשב"א ועוד ראשונים. הגמרא כאמור מתלבטת לגבי מחירה של ספר ישן כדי לקנות ספר חדש. אין כאן עלייה בקודש, אבל גם, אין כאן גם ירידה בקודש. ובכן, מה הדין? הראשונים שם שואלים, מה יהיה הדין בשאר תשמישי קדושה? למשל חומשים, שקדושתם פחותה מספר תורה. האם מותר למכור חומש כדי לקנות חומש? האם מותר למכור חומש ישן כדי לקנות חומש חדש? האם הספק על ספר תורה הוא דווקא בספר תורה, או שהספק הוא גם בדברים אחרים, וכאמור נחלקו בדבר הזה הראשונים. השולחן ערוך באורח חיים, בסימן קנ"ג, סעיף ד', מביא את המחלוקת ומכריע לכולה. כותב השולחן ערוך, אם מותר לקנות בדמי קדושה אחת, קדושה אחרת כיוצא בה, יש אוסרים ויש מתירים. על פי כללי הפסיקה המקובלים, כאשר השולחן ערוך מביא שתי דעות, יש ויש, עיקר דעתו כדעה האחרונה. כלומר, מותר למכור חומש כדי לקנות במקומו חומש אחר. זו דעתו של השולחן ערוך. טוב, אפשר לומר שהדברים האלה אמורים ביחס לשאר תשמישי קדושה, אבל לא ביחס לספר תורה, משום שלגבי ספר תורה ראינו מקודם מפורש ביורה דעה שאסור למכור ישן כדי לקנות חדש. אבל אפשר לומר שהפסיקה הזאת של השולחן ערוך כאן, שמדברת על החלפת קדושה בקדושה, נוגעת לכל הדברים. אבל אם ככה, יש סתירה בפסקי השולחן ערוך, בין אור החיים לבין יורה דעה, וגם בדבר הזה דנו בהרחבה האחרונים, התז שם באור החיים, בסימן קנ"ג, דן בהרחבה בשתי האפשרויות, האם באמת נכון לומר שאולי השולחן ערוך שינה את זה, אולי הוא חזר בו מאור החיים ליורה דעה? טוב, ככה או ככה ברור שלפחות הרמב״ם ודאי הכריע שאסור למכור ספר תורה ישן כדי לקנות במקומו ספר תורה חדש, ופשטות הדברים בשולחן ערוך הוא שאין סתירה, ובאמת מה שאמר באור החיים זה לגבי שאר תשמישי קדושה, אבל לגבי ספר תורה אסור לקנות ישן כדי, אסור למכור ישן כדי לקנות חדש. אז אם כן, עיקר הדין, דיברנו הן על זה שבפשטות מדובר על איסור דרבנן ולא על איסור דאורייתא, והן על האיסור להחליף ישן בחדש. אבל בין הראשונים מצאנו גישה שונה לחלוטין להסבר כל הסוגיה במגילה. עד עכשיו הבנו, בעקבות הכסף משנה, בעקבות שאר הפוסקים, שהאיסור למכור ספר תורה הוא כדי שלא לזלזל בקדושתו, כדי שלא לפגוע בקדושתו. אבל מצאנו בין הראשונים דעה שאומרת שכל הסוגיה במגילה מדברת על משהו אחר לגמרי. המקור של השיטה הזאת הוא ברעביה, חלק ב' סימן תף קוף צדיק, וטענתו של הרעביה היא כך, אני מקריא את לשונו. והדה איבה ילן, מהו למכור ספר תורה ישן לקנות בו חדש? המתניתין קאי בשל כפרים, אבל כל הני קדושות המתניתין אם של יחיד הם, יכול לעשות בהם כל מה שירצה, דעדתא דידי עבדין הוא. כלומר, אומר הרעביה, כל הסוגיה הזאת במגילה מדברת על למכור ספר תורה של הציבור, ספר תורה ציבורי, אדם יחיד שקיים את המצווה שדיברנו עליה בשיעור הקודם, קיים את המצווה לכתוב ספר תורה, אין שום בעיה למכור, זה ממונו, זה רכושו, הוא רשאי למכור ספר תורה. אמנם אומרת הסוגיה שם במגילה שמי שמוכר ספר תורה אינו רואה סימן ברכה. בסדר, אומר הרביה, אינו רואה סימן ברכה, אבל זה לא אסור. ולכן, הרמב״ם וכל הפוסקים והשולחן ערוך הבינו מן הגמרא שאסור למכור ספר תורה. אומר הרביה, מה פתאום? אין איסור למכור ספר תורה. כאשר ספר התורה הוא ספר של הציבור, כאשר הספר מוקדש לשימוש הציבור, אז אסור למכור אותו כי אתה פוגע בציבור. כך אומר הרביה. ואם כן, כל הסוגיה בכלל לא עוסקת באיסור למכור ספר תורה, משום שכאמור אין איסור כזה. כן, זה לא מומלץ, לא רואה סימן ברכה, אבל אין כאן איסור גמור. הרמב״ם כנראה הבין, ואתז אצלנו ביורה דעה בסימן רשעין דן בזה, הרמב״ם כנראה הבין שאינו רואה סימן ברכה כאן, זה לא הכוונה איזושהי המלצה כללית כזאת, שלא כדאי. אינו רואה סימן ברכה, הכוונה שזה ממש אסור. אסור למכור ספר תורה. אם כן, הרעביה והביאו את הדברים שלו, הראש והמורדכי והטור באור החיים מסימן קנ"ג, באמת הבין שכל הנושא כאן הוא נושא שונה לחלוטין, ובאמת כל האיסור הוא אך ורק בספר תורה של הרבים, אבל לא בספר תורה של היחיד. כאמור, אצלנו ביורה דעה בסימן ריש עין, השולחן ערוך לא מתייחס בכלל לכל הנושא הזה, כותב בפשטות שאסור למכור ספר תורה, אבל באור החיים השולחן ערוך כן מזכיר את המחלוקת. וכך הוא כותב, אור החיים סימן קוף נון ג', יש אומרים, דיחיד בשלו, אפילו ספר תורה מותר למוכרו ולעשות בדמיו כל מה שירצה, כל שלא יקטישו לרבים. ויש מי שאוסר, אלא אם כן ללמוד תורה או לישא אישה. ושוב גם כאן, על פי כללי הפסיקה המקובלים, הלכה כדי האחרונה. כלומר, השולחן ערוך כן מזכיר את דעת הרעבייה שמותר לאדם פרטי למכור ספר תורה פרטי, אבל מחמיר כדעת הרמב״ם ואומר שהאיסור הוא איסור גורף אפילו על אדם פרטי, אלא אם כן הוא מוכר את הספר כדי ללמוד תורה או כדי לישא אישה, שכאמור שתי אלה מצוות חשובות במיוחד שלשמן מותר למכור את ספר התורה. התוספות במסכת עבודה זרה מציינים שבעד כל מצווה, כל מי שצריך לקיים איזושהי מצווה רשאי למכור ספר תורה, אבל הדעה הזאת בתוספות היא דעת יחיד. הפשטות היא שדווקא עבור שתי המצוות הגדולות הללו של לימוד תורה או נישואין, דווקא עבור המצוות האלה מותר למכור ספר תורה, אבל לא עבור מצוות אחרות. אמנם, אף על פי שכאמור פשטות הדברים בשולחן ערוך שפסק לחומרה, מצאנו דווקא כאן שגדולי האחרונים כמו התז והמגן אברהם והמשנה ברורה, דווקא כאן העלו יותר לכולה וכתבו שמנהג העולם זה שגם מי שיש לו ספר תורה פרטי כן מקל במידת הצורך למכור אותו לצורך שימושו. אני קורא את זה משו"ת אחיעזר, שו"ת אחיעזר חלק ג' סימן עין ת', כך הוא מסכם את השאלה. הדבר שאלתו, אם מותר ליחיד שהוא איש עמיד למכור ספר תורה. כותב אחיעזר, הנה בוודאי הצדק עם מעלת כבוד תורתו שאין להורות יותר לכתחילה נגד הדין הפשוט המבואר ביורה דעה סימן ריש עין. אולם למחות נגד המקלים אין מן הצורך, שהרי לפי הנראה לא הכריעו הפוסקים בזה, ונראה דהה וספיקא דדינא וספיק דרבנן להקל. כמו שאמרנו מקודם, כל העניין של מכירת ספרי תורה הוא רק מדרבנן, ולכן אף על פי שכאמור השולחן ערוך כן הכריע שאפילו ליחיד אסור למכור ספר תורה, כך נראה באור החיים, ביורה דעה בכלל לא הזכיר מחלוקת, ואף על פי כן האחרונים, כמו שאנחנו רואים כאן, רואים בדבר הזה ספיקא דדינא, הרמב״ם מחמיר, הרעבייה והמורדכי והטור מקלים, ולכן בהחלט יש מקום אולי להקל בנושא הזה, כאמור כל עוד הספר לא מיועד לשימוש הציבור. כאמור השולחן ערוך נוקט עיקר כדעת הרמב״ם שאפילו ליחיד אסור למכור ספר תורה. ובהקשר הזה יש באמת מחלוקת עקרונית. המשנה ברורה שם בסימן קוף נון ג' מציין את המחלוקת ואומר, יש מי שאוסר, כלומר הרמב״ם באמת אסר למכור ספר תורה של יחיד, כותב המשנה ברורה, ולדעה זו, דעת הרמב״ם המחמיר, אפילו שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר גם כן אסורים למכור ספר תורה ולהשתמש בדמיה, אלא אם כן הוא תועלת בשביל לימוד תורה. אבל מהלבוש ביורה דעה משמע דבשבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר אלמה מותר להשתמש בדמיה. הגמרא במגילה שם בהרחבה דנה בישות הזאת שנקראת שבעה טובי העיר. שבעה טובי העיר, בכל מקום יש שבעה טובי העיר, הגבאי, הרב, נכבדי הקהילה, מייסדי הקהילה, בכל מקום אפשר למצוא את שבעה טובי העיר. והגמרא שמה אומרת ששבעה טובי העיר יכולים למשל להפקיע קדושת בית כנסת, יכולים למכור תשמישי קדושה מבית הכנסת. ומה הדין של מכירת ספר תורה על ידי שבעה טובי העיר? אומר המשנה ברורה, לכאורה המחלוקת הזאת הייתה תלויה במחלוקת הרמב״ם והרעבייה. משום שמה טען הרעבייה? הרעבייה טען, כל הבעיה זה למכור ספר תורה של הרבים. ליחיד אין איסור למכור. אם כן, שבעה טובי העיר הם כמו יחיד. כלומר, ספר התורה שייך להם, הם מנהלים את בית הכנסת, ולכן הם רשאים למכור. לעומת זאת, לפי הרמב״ם, שאפילו ליחיד אסור, אז גם שבעה טובי העיר לא יכולים למכור. כך לכאורה. אבל אומר המשנה ברורה לא. יש שאמרו, והוא מצטט את זה כאן בשם הלבוש, שאפילו לדעת הרמב״ם, שבאופן עקרוני אסור למכור אף פעם ספר תורה, אפילו לא ליחיד, ספר תורה פרטי, גם אז אם מדובר על שבעה טובי העיר, מותר להם למכור ספר תורה. כך מחדש הלבוש, ואם כן, זו מחלוקת פנימית בתוך דעת הרמב״ם. לפי הרעבייה של היחיד מותר למכור, ברור שגם לשבעה טובי העיר מותר למכור. כי כל הבעיה זה לפגוע בציבור, ולשבעה טובי העיר יכולים לנהל את הציבור כמו שהם רוצים. אבל לדעת הרמב״ם, שיש איסור עצמאי למכור ספר תורה, משום הזלזול בקדושתו, יש להתלבט האם שבעה טובי העיר רשאים או אינם רשאים למכור את ספר התורה. וכאמור, בדבר הזה מצאנו מחלוקת, כמו שמצטט כאן המשנה ברורה, בין הראשונים, כבר הריבש בפשוט שלו בסימן ריש פי הידן בשאלה הזאת, וגם שאר הפוסקים עסקו בנושא הזה, וככלל ניתן לומר שמדובר על ספיקה דדינה. כאמור, גם לדעת הרמב״ם, שהיא הדעה המחמירה ביותר, מותר למכור ספרים לשני צרכים חשובים, וזה או לצורך נישואין או לצורך תלמוד תורה. הריבש באותה תשובה שהזכרתי לפני רגע נוטה להרחיב את הגדר של תלמוד תורה בהקשר הזה. והריבש אומר, שם היה מדובר על מצב שבו הייתה בקהילה, בכל קהילה הייתה מין ישיבה, כמה אברכים, כמה תלמידים שיושבים ולומדים בקהילה, ולא היה מספיק אוכל לחדר האוכל של הישיבה. אמר הריבש שמותר למכור ספרי תורה של בית הכנסת כדי שיהיה מספיק אוכל לתלמידים. כלומר, לא מדובר כאן על למכור ספר תורה, לא יודע בדיוק מה התרחיש של כדי ללמוד תורה, אבל אומר הריבה שאוכל הבחורים בישיבה גם זה תלמוד תורה. וגם לצורך הזה מותר למכור ספרי תורה. המשנה ברורה מעלה את האפשרות שמותר למכור ספר תורה כדי לקנות ספרי לימוד. הזכרנו בשיעור שעבר בהרחבה את דעת הראש שבזמן הזה אין מצוות כתיבת ספר תורה אלא רק רכישת ספרי לימוד. המשנה ברורה אומר, אם יש חמישה ספרי תורה בארון הקודש, אבל אין אפילו סט אחד של שס, אין אפילו סט אחד של שולחן ארוך בבית הכנסת, אז מה עוזרים לי הספרים שבארון? אומר המשנה ברורה, יותר אולי למכור שני ספרי תורה, אבל לקנות כמה ספרי לימוד לרווחת מתפללי בית הכנסת. כאמור, גם הדבר הזה כנראה בגדר של מחירה לצורך תלמוד תורה. לסיכום, הגמרא במגילה אומרת שלא מוכרים ספרי תורה. ויש לנו שתי הבנות. הרמב״ם מבין שזה איסור עצמאי, לפי רוב הפוסקים איסור דרבנן, אבל איסור עצמאי משום על זלזול בספר, ולכן אסור למכור ישן בחדש, ולכן אסור למכור אפילו ספר תורה של היחיד. לעומת זאת, הרעביה מבין שמדובר על איסור על הציבור, שבעצם מבוסס על זה שהיא תיתכן פגיעה בציבור, ולכן יחיד רשאי למכור ספר תורה, ולכן מותר למכור ספר תורה על ידי שבעה טובי העיר, ומעבר לכל זה, גם לדעת הרמב״ם, מותר למכור ספר תורה לדברים שיש בהם מצוות תלמוד תורה, כמו למשל מזון לתלמידי הישיבה בתשובת הריבש, או כדי לקנות ספרי לימוד, על פי אותה דעה שמזכיר המשנה ברורה. אז אם כן, עיקר הדין לגבי מכירת ספרי תורה. אבל, ולזה נקדיש את הזמן שנותר לנו, יש כאן שאלה שהיא הרבה מאוד פעמים היא השאלה המעשית שמתעוררת בהרבה בתי כנסיות, וכמו שהזכרתי מקודם, זו השאלה שגם מתעוררה אצלנו בבית מדרשנו ברבנות הצבאית. כאמור, פסק הרמב״ם והשולחן ערוך שאסור למכור ספר תורה ישן כדי להחליף אותו בחדש, ולפי חלק מן הדעות אפילו לא על ידי שבעה טובי העיר. אבל, מה קורה כאשר מדובר על ספר תורה פסול? מה קורה אם הספר נפסל? האם גם אז נוהג אותו איסור של מכירת הספר? המקור המרכזי לדיון, ולדיון לכולה ולהיתר בנושא הזה, מצוי באותה תשובה של הריבש. כמו שהזכרתי מקודם, הריבש מצד אחד הוא בין המחמירים, ואומר שקדושת ספר תורה לא ניתנת להפקעה אפילו על ידי שבעה טובי העיר. מצד שני, הריבש כן הקל למכור ספרי תורה בשביל מזון תלמידי הישיבה. על כל פנים הריבש מוסיף וכותב כך, אבל מה שנראה לי להתיר הלכה למעשה, למכור ספר תורה שנמצא בו איזו טעות, או שחסר אות אחת, או שיתר אות אחת, דחיוון שפסול אין קדושת ספר תורה, והרי הוא כחומשים, ושבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר ימכרוהו, ויתנו שלא לעלות בדמיו. כלומר, ספר תורה פסול אין בו קדושת ספר תורה, הוא כמו חומש. לגבי חומשים ושאר צורכי בית הכנסת, פה אין מחלוקת על שבעה טובי העיר. פה כולי אלמא מודים ששבעה טובי העיר רשאים למכור את האביזרים של בית הכנסת ולעשות בהם כל מה שצריך. ולכן אומר הריבש, אם מדובר על ספר תורה כשר, אסור למכור אפילו על ידי שבעה טובי העיר. אם מדובר על ספר תורה פסול, בבקשה, דינו כשאר תשמישי בית הכנסת שמותר למכור, וממילא לעשות בכסף מה שצריך בהסכמת טובי העיר. בפשטות, השולחן ערוך פסק כדעת הריבש. באורח חיים בסימן קוף נון ג' כותב השולחן ערוך, ספר תורה שנמצא בו טעות, דינו כחומשים. למה אין נפקמינה? העובדה שהשולחן ערוך מזכיר את זה כאן בסימן שעוסק במה מותר למכור ומה אסור למכור, אומרת כנראה שלפי השולחן ערוך, ספר תורה פסול דינו כחומש, ולכן מותר למכור אותו. אם הדברים לא מספיק ברורים, נעבור לרמה, מיורה דעה בסימן ריש פי בית. כותב השולחן ערוך, יחיד שמוכר ספר תורה שלו ותשמישו, יש מי שמתיר ויש מי שאוסר, זאת המחלוקת שהזכרנו מקודם, מחלוקת הרביה והרמב״ם, אומר הרמה, ואם היו בטעויות לכולי על מה שערי. אם מדובר על ספר תורה עם טעויות, ספר תורה פסול, הרי שלכו לאלמה מותר למכור את הדבר הזה. כאמור, אם מדובר על משהו של יחיד, רשאי למכור להדיה, ואם מדובר על משהו של הציבור, מותר למכור אותו על ידי שבעה טובי העיר. יש להעיר שבין האחרונים מצאנו מחלוקת בשאלה האם ובאיזה מידה פוקעת קדושתו של ספר תורה פסול. גם הנודע ביהודה, גם החתם בשתי תשובות, גם החתם סופר, עוסקים בנחרצות רבה שספר תורה שנמצא בו פסול עדיין קדוש. לא ניתן לנהוג בו בביזיון. אסור לבזות ספר תורה. זה לא בדיוק חומש. הוא עדיין ספר תורה למרות שהוא פסול. לעומת זאת בשוט תשובה מאהבה של רבי אלעזר פלקלס, הוא היה בעצם גדול תלמידיו של הנודע ביהודה. תלמידו המובהק של הנודע ביהודה, הוא דווקא חולק על רבו ואומר שאין קדושה בספר תורה פסול. אין קדושה בספר תורה פסול. אלא שהמחלוקת הכללית הזאת לגבי מעמד של ספר תורה פסול, קדוש או לא קדוש, כנראה לא קשורה לענייננו. בשו"ת ציצי אליעזר בחלק י"ח סימן נ"ז, הוא מוכיח, ואני חושב שזו הוכחה ממש משכנעת, זה כמעט מפורש גם בחתם סופר, שכאמור כל המחלוקת הזאת, מה המעמד של ספר פסול, לא קשורה לענייננו. משום שכולי עלמא מודים לפסק הריב"ש והשולחן ערוך של עניין מכירת ספר תורה, פקעה קדושתו של ספר תורה פסול. ולכן מותר למכור אותו כדי לעלות בקדושה או להפקיע אדמיו על ידי טובי העיר. כל המחלוקת היא כאמור לגבי תשמישי ביזיון אחרים, לספר תורה, למשל, ספר תורה שנפל, נוהגים לצום וכולי, אז כאן הם נחלקו. שלפי החתם סופר, ספר תורה פסול שנפל, גם כן זה מאוד חמור, צריך לצום וכולי, ולפי התשובה מהאהבה, ספר תורה פסול אולי פחות קדוש. אבל לעניין, העניין הזה של מכירת הספר, פה כולי אלמה מודים שאם בפועל אי אפשר לקרוא בו, יכול לשמש בבית הכנסת, הרי שאז בוודאי שמותר למכור אותו, כאמור, אם היחיד אז בעצמו, עם ספר תורה של ציבור על ידי שבעה טובי העיר, ולהשתמש בו. כאמור, אנחנו עסקנו בנושא הזה ברבנות הצבאית, ואחד הדברים שלי באופן אישי הוא מאוד חשובים, וזה דבר שבאמת היו שחלקו בבית המדרש בדבר הזה, אבל בעיניי הדבר הזה נראה מאוד נכון, היה לא פעם בצבא התעורר מחסור בתפילין או במזוזות. אני חושב שלמכור ספר תורה פסול כדי לקנות במקומו תפילין או מזוזות, הדת נותנת שהדבר הזה אפילו עוד יותר קל, כי כאן יש ממש עלייה בקודש. כאמור, הריבה שתיר למכור ספר תורה פסול על ידי שבעה טובי העיר ולעשות מה שצריכים, להשתמש לבדק בית הכנסת. אבל גם אם לא נקבל את הקולה הזאת, הרי שכדי לקנות סתם כשר, לקנות תפילין כשרות, לקנות מזוזות כשרות ומהודרות, הדבר הזה בוודאי שהמחירה הרבה הרבה יותר קלה ומרווחת, אם אמנם מדובר על ספר תורה פסול, ולא, נראה לי שלא כל כך שייך כאן זלזול בקדושתו וכולי, כל הדברים שדיברנו, משום שבפועל הספר עכשיו פסול, בדרך כלל ספרים פסולים עומדים גם ככה מזולזלים, חוגרים את האבנט שלהם מבחוץ כדי לסמן שהם פסולים, אם גם ככה הספר מזולזל, למכור אותו ולקנות סתם קשרים, ברור שהדבר הזה, כאמור, הדעת נותנת שבהחלט יש מקום להקל בנושא הזה. ולכן, כאמור, כאשר התעוררה השאלה הזאת אצלנו, אנחנו קבענו שספרי התורה הפסולים של הרבנות כן ימחרו על ידי הרבנות הצבאית. הרבנות הצבאית היא עצמה, שבעה טובי העיר, הרב הראשי לצה"ל, סגנו, הם אלה שמוסמכים מכוח פקודות על הניהול של כל ענייני הסתם בצבא. ולכן, לאור כל הדברים שדיברנו כאן, אם מדובר על ספר תורה ישן בחדש, עיקר ההלכה כאמור להחמיר, אף על פי שהראינו צדדים להקל גם בנושא הזה, אבל עיקר ההלכה להחמיר. מצד שני, כאשר מדובר על ספרי תורה פסולים, בהחלט יש מקום להקל ולמכור אותם. יש שחוששים קצת מן הנושא הזה, משום שמסתובבים בשוק כל מיני גופים שקונים ספרי תורה, מחפשים, יש כל הזמן מודעות בעיתונות, אנשים שקונים ספרי תורה פסולים, ולפעמים יכול להיות שהם לא מספיק שומרים עליהם בקדושה, ולא מספיק שומרים על כבודם, אבל אם מוכרים, יש מכונים מוסמכים שרוכשים ספרי תורה פסולים, חלקם מתקנים אותם, חלקם משתמשים בהם לצרכים של הוראה ולימוד סתם, כל עוד הדבר הזה נעשה בכבוד, וכאמור, הנודע ביהודה, חתם סופר אומרים, שספר תורה פסול הוא לא אפרה באלמה, ברור שיש בו קדושה, ברור שאסור לנהוג בו בזיון, אבל עניין המחירה שלהם, אם כדי לקנות סתם קשר יותר, אם כדי להוסיף לתקציב של שיעורי תורה, או תלמוד תורה לחיילי צהל, כמו שדיברנו מקודם, שאפילו ספר קשר מותר ללימוד תורה, הרי שבדבר הזה בהחלט יש מקום רב להקל, ובעיקר כאשר הדבר הזה מתבצע על ידי שיבת טובי העיר, כאמור על ידי הנהלת הרבנות הצבאית שמופקדת על הניהול של ספרי התורה בצהל. אז עסקנו היום בנושא הזה של מכירת ספרי תורה. כמו שאמרתי גם בפעם הקודמת, אנחנו לא ניכנס לכל הפרטים שנוגעים בעיקר לסופרי סתם. גם בשאלה הזאת לא כל אדם נתקל ביום יום, האם מותר למכור ספר תורה, אבל בכל זאת, שאלה כאמור אצלנו כאן בסימן שלנו, סימן רשעים ביורי דעה, סימן הראשון בהלכות סתם, ונראה לי שהדברים כן מעניינים והחשובים. בעזרת השם, בשיעורים הבאים נמשיך ונעסוק בהלכות רלוונטיות מעולם הסתם, כאשר אדם רוצה לקנות תפילין או מזוזה, איזה דברים הוא צריך בעיקר לשים לב או להקפיד. נשתדל גם לתת איזה שהם דגשים הלכתיים, אבל גם כמובן לעיין בדברים במקורותיהם, ובעזרת השם עוד חזון למועד.